אתם מאזינים ואתן מאזינות למאני טוקס, הפודקאסט של הקהילה של מאני טוקס, עם אבי שטרן, אמיל גולדפרב. מאני טוקס.
אמיל.
אבי.
מה העניינים?
יש, יחסית.
למקרה שאתם לא מכירים, מדובר באמיל גולדפרב ואבי שטרן. הפודקאסט של מאני טוקס, קהילת פייסבוק, יש גם טיק טוק, יש גם אינסטגרם, יש משהו ביוטיוב גם, יש תוכן טלוויזיה ברלוונט.
יש גם מייספייס.
קוראים לה המאני הלאומי, יש מייספייס.
יש לך מייקי?
אני לא יודע מה זה.
זה רשת חברתית קיקיונית.
וואלה, לא הכרתי. אבל נכנסתי לטוויטר לפני כמה זמן. ממש נכנסתי לפני כמה שבועות, התחלתי לכתוב.
נכנסת בסערה?
לא יודע, תוך כמה ימים פתאום נהיו 1,000+ עוקבים, ואני כזה הרבה שאני לא נכנסתי, כי אני אומר, פספסתי את הרכבת, הייתי אמור להשתלב מזמן, אני לא אוהב לעלות הרכבות אחרי שהם כבר התחילו לנסוע, אבל שכנעו אותי שזה טוב לנטוורקינג וזה, אז התחלתי. אז קודם כל, חיי הידרדרו בצורה משמעותית.
כן, אתה הרבה בטוויטר?
אתם הרבה, אבל אתה יודע, אני פתאום בהתחלה זה התחיל סבבה, אני בחרתי אחרי מי לעקוב וראיתי את זה, ואז התחילו להכניס לי את כל השונאי ישראל והדברים האלה בפיד שלי, אז אני מוצא את עצמי עונה כאילו, כל מיני מגיב לאנשים וזה. אבל זה משהו להכיל אותו, הטוויטר, אתה מבין? זה עוד ילד להכיל.
כן, אבל יש בזה, שמע, אתה באמת נכנסת בסערה, אתה ישר הגעת ל1,000+, אני עוד לא ב-600 אפילו.
אבל אתה יודע איך זה, כאילו,
אני קורא פה לכל מאזיני הפודקאסט, לעקוב אחריי בהמוניהם.
נכון, אמיל גולדפרב, בלי א',
שאני אחזיר את כבודי.
אני גם קורא לכם לעקוב אחרי אמיל, אמיל גולדפרב.
אז שאני אחזיר את כבודי ואני אוכל לעקוף את אבי.
אז עניין של אגו? יש פה עניין של אגו?
רק אגו, רק אגו. אין פה דבר מלבד אגו, אני רוצה להיות האיש הפופולרי ביותר בטוויטר, בפודקאסט של מאני טוקס. ואם אני אצליח לעקוף אותך, אני מתחייב שאני אזמין את העוקב שיביא את העקיפה למרכז המבקרים שלך במאני טוקס.
כן, אוקיי. בגלל שאני מבין בסושל, אז אני אומר, כן, תעקבו אחרי אמיל, עזבו, אל תעקבו אחרי.
אתה עושה פה הפוך על הפוך, אה?
לא כדאי לכם לעקוב אחריי, באמת.
איזה שואל ממולח.
מי שמכיר יודע שלא מומלץ לעקוב אחריי, אבי סטרניה.
ממש לא כדאי לכם. ממש לא כדאי. מי שיעקב אחרי אבי, אנחנו נצעוד אותו.
גיליתי, אבל שיש לי איזה 4 חשבונות טוויטר אדומים, כל מיני סוגים. אפילו מתישהו בתחילת מאני טוקס, הקמתי את מאני טוקס המקורי, ויש מי שעוקב אחרי זה, משום מה, עם הלוגו הכי מכוער שהיה בהתחלה.
זה כמו אבו סובחי המקורי, יש מאני טוקס המקורי.
מאני טוקסיק, כן.
עכשיו אתה מאני טוקס המקורי מקורי.
כן, האמת שמאני טוקסיק זה אחלה שם בחשבון בטוויטר. אוקיי, אז זה מה שקרה בחיים שלי עכשיו. וטוב, אנחנו תכף נתחיל, אנחנו נספר לכם בינואר, אני חושב עשירי בינואר, מתישהו בינואר בקרוב נפתח קורס חדש עם אמיל, שאמיל מלמד איך לנתח חברות, להבין את הביזנס, לחקור אותו, לדעת מה הבולשיט, מה לא הבולשיט, להכניס לאקסל, לתמחר, ניתוח פונדמנטלי. קורס מאוד מעמיק ומעניין, אנחנו כבר רצים מחזור 2, מחזור 3 בדרך. מישהו מעוניין בזה, אז יהיה לינק למטה בספוטיפיי, ביוטיוב, wherever it may be. קורס מאוד מושקע, יש דיסקורד אפילו, שאמיל האמיתי, המקורי, עונה לכם על ההודעות בדיסקורד, וזה.
עד שיחליף אותי בוט.
מתווכח איתכם, אומר לכם, לא, אתה טועה, זה לא הניתוח הנכון, וזה מאוד מאוד מומלץ. אז לינק בלמטה לקורס עם אמיל, המפואר. טוב, היום יש לנו פרק על טאבולה ואוטבריין.
כן, בהחלט. זה התחיל. אני בהבנותיי, אני אספר קודם שיש בוול סטריט בנקי השקעות, ג'יי פי מורגן, כל מיני גופים כאלה, והם עושים כל הזמן כנסי אנליסטים, מה זה אומר? שבאות כל מיני חברות לכנס, ובדרך כלל באיזה מלון מפנק, יצא להיות בכמה כאלה, במלון מחלקים אוכל טעים ואיכותי, ובאות כל מיני חברות ומציגות את מרכולתן, באים המנהלים, המנכ"לים, הסמנכ"לים, ופשוט כל אחד עולה בתורו, זה סבבים של חצי שעה, שעה, כל אחד מספר על החברה שלו, למה כדאי להשקיע דווקא בה, ואז עולה האנליסט ושואל שאלות את המנכ״ל ומתחיל פינג פונג. ממש כמו כנס מחירות כזה של חברות שמנסות לשכנע משקיעים שיקנו את המניה שלהם.
ממש נשמע כמו תעשיית תרופות.
כן. ולפני שבוע זה היה כנס של UBS, בנק שוויצרי, ואחת החברות שהציגו בהם הייתה, שהציגו בו הייתה חברת טאבולה הישראלית. ומי שהציג בשביל חברת טאבולה היה המנכ״ל, אדם סינגולדה.
כן, אדם סינגולדה, בנו של אבי סינגולדה, שהוא בכלל גיטריסט.
נכון.
ומה אמר שם אדם סינגולדה?
אז אדם סינגולדה נשאל על ידי האנליסט של UBS, הוא נשאל על המתחרות שלהן, מי מתחרה בו, מה הסיכוי של המתחרות, ואדם סינגולדה אמר דברים חזקים, לא דברים שומעים כל יום. הוא אומר ככה, למתחרות שלנו אין שום סיכוי נגדנו, הן לא מדיגות אותנו בכלל.
וואו
וואו. ואם הן לוקחות לנו עסקה, אין לנו בעיה שיקחו עסקה, כי זה אומר שהן עושות את זה במחיר שהוא כזה גרוע שאני אפסידו כסף, ואז אני אפשיטו רגל בסוף. זה היה לנו בעיה שלוקחים לנו עסקאות.
כן, עכשיו, כשאדם סינגולדה אומר דבר כזה, זה כמו שבנץ יגיד, חלק מהאנשים שגרים פה, לא משאירים כלים לוכלכים על השיש, והוא לא יגיד את המילה אריק. נכון? אז אדם סינגולדה, יש מתחרים שלא כדאי להם מתחרות בנו, כי אנחנו הרבה יותר טובים, זה לא סוד על מי הוא מדבר.
נכון.
כי אדם סינגולדה הוא מטאבולה, ויש רק עוד חברה אחת שחשובה בעולם הזה, והיא Outbrain.
נכון, אז בדיוק. אז מי שקצת מבין בעניינים, יודע שהוא התכוון אליהם.
Taking shots at Outbrain.
וזה לא הפעם הראשונה שאפו חצים כאלה בין שתי החברות האלה. אז כמו טאבולה, גם Outbrain היא חברה ישראלית. ושתיהן בעצם עוסקות באותו דבר, שתיהן עוסקות באותו תחום בדיוק. ולא רק ששתיהן עוסקות באותו תחום, הן פחות או יותר שתי החברות המשמעותיות היחידות שעוסקות בתחום הזה. שזה מצב די חריג שיש שתי חברות ישראליות, שהן הכי גדולות בעולם בתחום אחד, ושתיהן די היחידות שפועלות בו.
אז בוא נדבר שנייה על התחום הזה. בגדול, יש כל מיני אתרי חדשות, ויינט, יהו וכאלה, מקו. ויש בהם פרסומות. עכשיו, יש את הלמעלה של הפרסומות, הפרסומות הבאנר הגדול, התמונות שבתחילת הכתבות. וזה נדלן מאוד יוקרתי, של הפרסומות הכי טובות ויקרות, ומי שמחזיקה בו היא לרוב גוגל. גוגל, יש לה את השלט של שלטי החוצות האלה, היא מרוויחה את הרבה מאוד כסף מהדבר הזה, וככה היה גם לפני הרבה מאוד שנים. רק שלפני הרבה מאוד שנים, כשהיית גולל למטה וקורא את יתר המאמר, היית מגיע לסוף שלו, and then what? מאמרים אחרים. ושם לא כל כך כדאי לפרסם, כי יש יותר סיכוי שיראו את ראש המאמר מאשר התחתית. באה הראשונה הייתה Outbrain, באה חברת Outbrain לאותם אתרים, ואמרה, תנו לנו את המזבלה, תנו לנו את הלמטה של המאמר. אנחנו יודעות, אני יודעת, איך לעשות מזה כסף. וזה התחיל מ-Outbrain, זמן קצר לאחר מכן, גם טאבולה הצטרפה לדבר הזה, וכל הרעיון הוא ששם בלמטה של המאמרים, אז יכולתם למצוא המון כזה, מין רעיונות שהם בעצם כתבה ממומנת, פרופסור שמדבר איך להעריך את החיים שלכם, ואז זה בעצם תכלס פרסומת לויטמינים בסופו של דבר, יש שם כל מיני גאדג'טים מוזרים, או כל מיני תמונות מוזרות, וזה דברים שבאמת הפריק שואו של הפרסומות זה בלמטה, ואז זה היה הביזנס, בעצם טאבולה ואוטברין משלמות לאתרים, ומניחות שם את הפרסומות, כן. וככה הם גוזרות קופון.
כן, שיש בעצם המושג הוא רבשר, מה זה רבשר? עכשיו נגיד טאבולה באה לוויינט, טאבולה אומרת לוויינט, שמע, הפרסומות של הלמטה אני אנהל לך, ומתוך כל הכסף שאנחנו מקבלים על פרסומות, אתה וויינט תקבל 60-70%, ואני אקבל את היתרה, נגיד 30-40%, נשאר אצל טאבולה. זה הביזנס, ככה היא עושה כסף.
נכון, עכשיו שתיהן באמת די דומות, וזה כמו שאתה בא למסעדה בתל אביב, ואתה אומר, אפשר זירו, ואני אומר לך, יש לנו פפסי מקס. אז במסעדה בתל אביב לא תמצא גם פפסי וגם קולה, זה או זה או זה. אז באתרי חדשות וכאלה, זה או שטאבולה מחזיקה אותו, או שאוטברין מחזיקה אותו.
נכון, ומה שמדהים עוד פעם, זה לא, אנחנו מדברים על ויינט, כי זה דוגמה שאנחנו מבינים, אבל זה גלובלי. מי שילך עכשיו לאתר של ESPN, ערוץ הספורט האמריקאי, אתר הספורט הכי גדול בעולם, יראה שאם אני לא אתן טאבולה. אם מי שילך ל-CNN, אני חושב שיראה את אוטברין. בכל אתר בעולם בערך זה, שמחבא את עצמו, זה יהיה או טאבולה או אוטברין.
בוא נדבר שנייה על מה הפיצוח שלהן. הם סוג של פלטפורמת פרסום, עכשיו גם מטה, או פייסבוק, או איך שאתם לא רוצים, היא פלטפורמת פרסום, גם גוגל היא פלטפורמת פרסום, ויש שוני במתודולוגיה. אז נגיד, מטה מציגה לכם פרסומות בהתאם לזיהוי של מי אתם. אתם רשומים לפלטפורמות שלה, היא יודעת שעכשיו אמיל גולש בפייסבוק, הוא מסתכל על איזשהו פוסט, והיא מציגה לו פרסומות בנושאים שמעניינים אותו. נגיד, חצוצרה. אוקיי, אז הוא יראה פרסומות על חצוצרה. אני מסתכל על אותו פוסט בדיוק, לי תוצג פרסומת על שלהבות, כי זה מה שמעניין אותי. וכל אחד, הפרסומת שמתאימה לו בהתאם לזיהוי, כי היא יודעת שאתה לוג דין ויודעת מי אתה ויודעת הכל עליך.
נכון, כלומר, פייסבוק מתאימה פרסומות לפי מי שאתה.
נכון. עוברים לגוגל. גוגל זה היברידי. מצד אחד אתם רשומים בג'ימייל שלכם לכל המקומות, אז גוגל מזהה אתכם ומציגה, אני באתר מסוים, מסתכל על ההדליין, אמיל, אותו אתר, הדליין, אבל שתינו נראה פרסומות שונות במידה דומה. לגוגל יש גם את הרובד של חיפוש על פי פעולות החיפוש שלכם. אם חיפשתי עכשיו תאנים, אז גוגל יודע שאני מתעניין בתאנים. אז זה, בקרוב ירדפו אותי פרסומות בנושא הזה. אז זה שילוב של גם מי אני, וגם מה חיפשתי.
יודע מה מעניין אבל, שאם תחפש בגוגל תאנים, אחרי זה פרסומות על תאנים, ירדפו אותך גם בפייסבוק.
נכון.
זה יודף אחריך בכל הרשת, לא רק אצלם.
נכון, אז גם במידה הזאת גם הפייסבוק היא קונטקסטואלית, היא מסתכלת על הפעולות שאתה עושה.
אבל גם, אבל זה לפי מי שאתה. זה לפי מי שאתה.
נכון, תמיד יש את הרובד הזה.
כן.
עכשיו, לטאבולה ואוטברן, הטכנולוגיה שלהם היא טיפה פחות מתוחכמת. הן מניחות שאם אתה קורא כתבה, מאמר על רכב, על הסייבר טראק של טסלה, אולי אתה גם אוהב הימורים. אולי אתה מתעניין בעוד רכבים, אולי אתה אוהב ספורט או משהו כזה. אז הם, הפרסום שלהם נשאר על זה שהם, לפי תוכן הכתבה, מוצגת הפרסומת בהתאם למה שהם למדו על בני האדם והדברים שמתעניינים בהם.
שזה בעצם אומר שהן מפרסמות לא על מי שאתה, אלא על מה שאתה עושה. אם נכון. אני ואתה נעשה אותו דבר, אנחנו נראה אותם פרסומות.
נכון. יפה, אז זה המהות של הטכנולוגיה שלהם. עכשיו, אין שתי חברות, מאוד דומות, ישראליות, מתחרות על אותו שוק, יש יריבות.
כן, אז מתוקף זה, אז באמת נוצרה יריבות, והיריבות בין החברות, היא הייתה מאוד מאוד יצרית לאורך השנים. והיו הרבה האשמות הדדיות על גניבת לקוחות, התנהלות לא הכי אתית, דברים פישים שנסו אחת לשנייה, ממש ממש מאוד מאוד יצרי. וזה ששני המייסדים של החברות, המנכ"לים, מאוד מאוד שונים באופי, זה גם היה חלק מהדבר הזה.
כן, יש להם אופי שונה. אם צריך לאפיין, אז ירון גלאי, שהוא המייסד של Outbrain, הוא נתפס כמישהו יותר שמרן ולואו-קי כזה, פחות הרפתקאות, טיפוס פחות מוחצן וזה. בוא נגיד, כמו שפעם היה את הפרסומות האלה של I am PC and I am Mac, כאילו המק היה מגניב ו-PC היה כזה יותר... אז גלאי הוא יותר כזה לאוקי, פחות צבעוני, ומנגד יש את סינגולדה של Outbrain.
של טאבולה.
של טאבולה, סליחה, שהוא כאילו הרבה יותר פן גאי, הרפתקן, וזה אגרסיבי, יותר מוחצן
כן,
ובולט.
כן, קריזמטי כזה, נוכחות תקשורתית גבוהה, מתראיין הרבה. נכון. אפשר לי הוא תמיד מזכיר במידה מסוימת את אדם נוימן מוויבורק מבחינת הקריזמה והנוכחות.
כן, עכשיו זה משליך על התרבות הארגונית שלהם. כי Outbrain באותו אופן היא קצת יותר כנראה שמרנית וזה, וטאבולה היא הרבה יותר הפתקנית.
נכון, אפשר גם לראות את זה אפילו בהוצאות. Outbrain מוציאה פחות כסף, משלמת פחות, ויש לה פחות יוזמות צמיחה, פחות דברים גרנדיוזיים. אצל טאבולה, נגיד אחד הדברים הכי יודע איך אפשר לראות במהירות את ההבדל בין החברות, תסתכל על המצגת, כל רבעון הרי החברות מפרסמות מכתב למשקיעים או מצגת למשקיעים. אפשר, תעשו ניסוי, תראו את המצגת למשקיעים של טאבולה, תראו את המצגת למשקיעים של Outbrain. איך זה נראה? אצל Outbrain במצגת למשקיעים יש נתונים, טבלאות, נתונים, טבלאות. אין לך סיפורים כמעט. כשאתה פותח את המצגת של טאבולה, אתה נכנס לעולם הרפתקאות. אתה רואה שם, זה מתחיל, הם מראים, אנחנו גוגל רק בהפוך. ואז יש את הלוגו של גוגל בהפוך. והם מתחילים לספר סיפורים, איך הם ה-open web, הרשת הפתוחה, ואיך הם החברה היחידה שתעמוד לפני גוגל ופייסבוק, וממש סיפורים, ו-AI, ותמונות, וציורים. ממש, קוראים שיש הרבה מאוד נרטיב מאחורי זה, כשעוד פעם, Outbrain זה מספרים טבלאות.
Alright, ממש D&D. אוקיי, בקיצור, יריבות, 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 ואז יום בהיר אחד, דיבור על מיזוג. שתי החברות התאחדו, זה עסקת מניות ומזומן, כך שבעצם טאבולה הסכימה לתת לאוטבריין את מניות החברה הממוזגת פלוס מזומן, כאשר החברה החדשה בראשה יעמוד סינגולדה, יקראו לה עדיין טאבולה, והן היו אמורות להתאחד.
נכון, אז בעצם הם הוכריזו בסוף 19 על האיחוד, כשמה הרצון? הרצון הוא מאוד ברור, נכון? כי כשהן מתחרות אחת בשנייה, אז הן כל הזמן שוחטות מחירים ומורידות ורבות, מוצאות הרבה כסף על פרסום.
הכי כיף מונופול.
אם ילכו ביחד, הם יהיו לבד, ויתחילו להתחיל, יהיה להם כוח שוק הרבה יותר חזק, מונופול, ויתחילו להרוויח הרבה כסף. אז זה דבר שהוא מאוד מאוד מתבקש והגיוני. הוא היה הגיוני שהוא יקרה לפני 2019, אבל באמת בגלל היריבות היצרית בין החברות, אז זה לא קרה. אז סוף סוף זה קרה, והם הודיעו על זה ב-2019. וסינגולדה, אמרנו קודם שהוא אוהב אוהב לעשות הצהרות גדולות ונרטיב, אז הוא גם התראיין כשהיה את המיזוג, וסיפר שאחרי המיזוג הזה הם הולכים להיות השחקן השלישי הכי גדול בעולם בשוק הפרסום, והם הולכים לתת פייט, ואולי אפילו לנצח את גוגל ופייסבוק בעולם הפרסום המקוון.
כן, אבל אז באה הקורונה ובסוף זה לא קרה. באה הקורונה, ההכנסות שלהם ירדו ממש, הביזנס נדפק, בא סינגולדה לגלי ואומר לו, תקשיב. אנחנו הסכמנו על דיל לפני הקורונה, עכשיו בהינתן הקורונה, אני לא רוצה לתת לך את המזומנים. אני אתן לך את המניות, לא תקבל מזומן, בוא נשנמך את העסקה. זה הוביל לפיצוץ, בסוף לא היה איחוד.
כן, אז האיחוד התפרק, ממש, הכל הלך אחורה, ונשארו עצמאיות, אבל הייתה הקורונה, עברה הקורונה, ואז נכנסנו לאיזו בריחה כלכלית מוזרה כזו בקורונה, נכון?
הכל עולה, הכל פנן, מניות טסות לחלל, טכנולוגיה.
וגם מי שהרוויח כבר בזה עכשיו, ובקורונה גם האנשים עשו כל היום, ישבו בבית.
לא היה אימורים.
ישבו בבית והיו באינטרנט.
כן.
אז כל הצפייה בפרסומות, וגם קנו אי-קומרס, אז כל הצפייה בפרסומות של אוטברין וטאבולה עלו, המפרסים היו מוכנים לשלם יותר, כי כולם קנו ברשת, וזה הביא למצב שלמרות הקושי בהתחלה של הקורונה, כשהעולם היה בסיס של הקורונה והתחיל לצאת, אז החברות האלה הראו תוצאות כספיות ממש ממש טובות. כאילו צמיחה, משוגעת, רווחיות, הכל לא נראה טוב.
ואז שתיהם החליטו לצאת להנפקה. הם יצאו להנפקה, טאבולה עשתה את זה באמצעות ספאק, שאני לא נרחיב מה זה עכשיו. תקשיבו לפרקים קודמים.
או בהקלטות גנוזות.
כן, בהקלטות גנוזות. או שתלכו לפייסבוק, מאני טוקס, קבוצת הפייסבוק, מאני טוקס, ותחפשו את המילה ספאק, בטח יש פוסט על הדבר הזה.
כן, גם האמת שדיברנו על לעשות כנס במרכז המבקרים על ספאקים, שהוא יקרה מתישהו
חשבנו להקים ספאק. מאני טוקס אקוויזישן קורפ.
מעניין. אתה יודע שיש לי... יש לי חבר שהיה מעורב בהקמת הספאק הראשון במדינה, בישראל. גם בישראל אפשר להקים ספאקים.
אתה יודע שהציעו לי? הציעו לי להיות ספונסר של ספאק.
אז חברים, שמעתם את זה פה לראשונה? יש מצב שאנחנו נקים חברה בשם Money Talks Acquisition Corp 2, ואז אנחנו נעשה ספאק.
כן, האמת שהציעו לי, אבל סירבתי לזה, יצא לי כבר לדבר עם אנשים שם בוול סטריט וזה, וזה היה פשוט פישי, like motherfucker, והבאתי חברות איך הסיפור הזה, ושנינו מדברים, וזה היה, אני לא ארחיב המון, אבל זה היה פשוט דודג'י ממש, ואמרתי לו, טוב, אני לא נוגע בחר הזה, זה כאילו, זה דודג'י בקטע של, אנחנו אולי נעשה כסף, אבל לא נראה לי שמישהו אחר, כשזה מישהו ניסה להסביר את מבנה העסקה, ואז אני כאילו שואל אותו שאלות, ואני, לא משנה, קיצור.
דרך אגב, טאבולה, היא נכנסה אז בספאק, והספאק, הספונסר שלו, מי שעשה ספאק, היה איון, יותר נכון, שהיון היא אחת מהקרנות הכי גדולות, אולי הכי גדולה בישראל, והיא הבטיחה למשקיעים שהיא תעשה עסקה טובה, ותביא חברה, והם עשו כמה כאלה, והם הביאו את טאבולה לשוק, ב-$10 למניה. במקביל, אוטברן, שלפי שמועות ששמעתי, לא הצליחה למצוא ספאק, עשתה הנפקה רגילה. אבל ככה, מפה לשם, שתיהן הנפיקו בבורסה, כל אחת בדרך שלה, אמצע 2021.
וזה היה כזה בסיס של הנפקות, כולם happy, אבל אז אינפלציה, מעלים ריבית, כל החגיגה נגמרת, כל המניות קורסות, וגם המניות שלהם.
נכון, אצלם לא רק שאינפלציה וריבית, גם אחרי הקורונה הירידות באי-קומרס יורדות, אנשים פחות באינטרנט, אז גם אינפלציה וגם העסקים שלהם נכנסו לירידה חדה. אז כל מה שהם עלו קודם, ירדו כמעט בחזרה, ואז המניות קרסו. מה זה קרסו? היום אאוטברן נמצאת בערך 80% מתחת למחיר ההנפקה.
כשהיא הונפקה ב-20, היא הונפקה ב-20 דולר, והיום היא באיזה 3?
כן, עכשיו 4, 4,
4? אוקיי.
וטאבולה בערך 65% מתחת למחיר ההנפקה.
היא הונפקה ב-10 דולר, אז
היא שונפקה. ככה ששתיהן חטפו מאוד מאוד חזק.
כן.
עכשיו, אז המניות ירדו, בואו נסביר קצת מה קרה יותר בפירוט לביזנס שלהם בתקופות האלה, ועכשיו בואו נגדיר מושג אחד חשוב, שצריך להבין אותו כשאנחנו מדברים בחברות בתעשיית הפרסום באינטרנט, הוא נקרא באנגלית Revenue X TAC. TAC זה ראשי תיבות באנגלית של Traffic Acquisition Cost, ובעברית זה פשוט אומר, אם בעברית פשוטה,
כמה שילמת להביא לקוחות?
זה טאק, זה כמה שילמת להביא לקוחות, נכון? ו-Revenue X TAC זה כמה הכנסות יש לחברות האלה, אחרי שהן מפרישות לאתרי התוכן את החלק שלהם. כלומר, אם אני עובד עם Ynet, אז כמה הכנסות יש לי אחרי שהפרשתי ל-Ynet את החלק שלה, שעוד פעם, בדרך כלל זה באזור ה-70-80%.
כן, כי לא מעניין אותי כמה הכנסה ברוטו יש לה, כולל החלק שהיא הולכת להביא לאתר. מעניין אותי מה נטו נשאר אצלם.
נכון, אז מה שנטו נשאר, זה הכנסות חשובות. אז בדוח שאנחנו מסתכלים, לא מעניין אותנו ההכנסות, מעניין אותנו ההכנסות אחרי הטאק.
כן.
ואם אנחנו מסתכלים על הנתון הזה, אז אפשר לראות ששתי החברות צמחו בצורה מאוד מאוד חדה בין 2019-2021, שזה מה שקרה בקורונה. אבל אחרי זה, מי שיסתכל יכול לראות שאצל אאוטברן יש ירידה משמעותית. הם ירדו חלק ניכר מהצמיחה שלהם בחזרה מ-2019. אצל טאבולה, לעומת זאת, אין ירידה, אפילו יש צמיחה, שזה מעניין. איך זה שאחת יורדת והשנייה צומחת?
יש פה איזה בישול. טאבולה רוכשת חברות. יוצר רכישות של חברות. ואחת החברות שהיא רכשה זה קונקסיטי.
כן.
עכשיו, יש משהו באופן שבו היא מחשבת את ה... ברגע שהיא רוכשת חברה, אז החברה נבלעת לתוכחה, ועכשיו טאבולה זה לא רק הפעילות הראשונה שלה, זה עוד פעילות חדשה.
נכון, עכשיו קודם כל, מרגע שהיא רוכשת חברה, בהגדרה הכנסות צומחות.
נכון.
הכנסות צומחות, אז כבר זה גורם לזה שההשוואה... לאוטברן היא לא בדיוק תפוחים לתפוחים, היא לא השוואה רלוונטית, כי אנחנו באוטברן משווים רק את העסק הרגיל שלהן, של שתיהן, של הפרסום בלמטה, אבל פתאום לטאבולה יש הכנסות מעסק חדש, שזה סוג של אי-קומרס, ככה שזה מקשה על ההשוואה.
זה מזכיר לי שפעם אחת, התוצר של אירלנד צמח ב-30% בשנה אחת, כי איזושהי חברת הייטק החליטה להעביר את ה-IP שלה לתוך אירלנד, אז יש לך פתאום קפיצה, וזה לגמרי לא מייצג כלום.
נכון, בדיוק אותו דבר.
אוקיי, סבבה. אבל יש גם עניינים באופן שבו היא מחשבת את ההכנסות שם.
נכון, אז אמרנו קודם שהנתון הכי חשוב זה ה-Revenue X TAC, מה שנשאר להם. עוד איך להסתכל על זה, ה-Take Rate, מתוך ההכנסות הכוללות, כמה נשאר אצל טאבולה ואוטברן?
באחוזים, כמה אחוז אני משאיר.
נכון. וכשטאבולה קנתה את קונקסיטי, את החברה החדשה, קרה משהו מוזר. למה קרה משהו מוזר? כי... עכשיו פה אנחנו כבר הולכים לעולמות של גיקים פיננסיים, אז כל מי שמעניין אותו להבין דברים עמוקים בחשבונאות, שישאר.
שיקשיב לפודקאסט של מניטוקס.
ומי שלא, אז שלא יקשיב לפודקאסט של מניטוקס.
בדיוק.
הוא מוזמן להקשיב לפודקאסטים אחרים בגלי היתר.
נכון.
אז מה שקרה...
לחבק את העצמי.
כן. אז מה שקרה אצל קונקסיטי, החשבונאות של טאבולה אומרת שצריך לרשום את כל ההכנסות של קונקסיטי כ-X-TAC. כלומר, ה-take rate, כמה שטאבולה רושמת שנשאר לה מההכנסות של קונקסיטי, הוא 100%, לעומת בערך 35% מההכנסות הרגילות. וזה גורם לכך שבכלל החברה, ה-take rate, כמה שנשאר טאבולה או ההכנסות אחרי טאק, מאוד מאוד מנופחות בטאבולה, בגלל הרכישה של קונקסיטי הזאת.
השאלה אם זה משנה זה שהיא רכשה אותה זאת אומרת, אנחנו נוסעים להשוות את פעילות הליבה.
נכון, מה שמעניין אותנו...
אנחנו רוצים להשוות את הרוב, את החלק שהוא הדומה בין אאוטברן לטאבולה, ולהחריג החוצה פעילויות אחרות.
נכון, עכשיו עוד דבר, עכשיו טאבולה בדוחות, היא לדעתי נוקטת בחוסר יושרה. למה היא נוקטת בחוסר יושרה? כי אחד הדברים הכי חשובים זה ה-take rate. עוד פעם, כמה נשאר לטאבולה. אז טאבולה, היסטורית, היה להם בערך 35%, ופתאום אחרי הרכישה של קונקסיטי, זה עולה ל-40%. עכשיו למה זה עולה ל-40%? כי יש פה איזה קומבינה חשבונאית. אז מה שהייתי מצפה, שכשטאבולה מספרת על זה, היא תכתוב בגדול בדוחות, חבר'ה, זה נכון שעלינו, אבל זה לא מייצג בגלל הרכישה. אבל טאבולה עושה הפוך. היא אומרת, תראו איזה תותחים אנחנו, הטייק רייט שלנו עלה ל-40%, כי אנחנו הכי תותחים בעולם, זה מה שהיא עושה. והיא מסתירה את הדבר הזה, והדרך היחידה לעלות על זה, זה להתחיל להיכנס לאותיות הקטנות, של הדוחות, של המדיניות החשבונאית, שזה דבר שכמעט אף אחד לא עושה.
אוקיי, אז לרוב, אז אמרנו מקודם שטאבולה הכנסות גדלו, ואוטברן הם ירדו, אבל אם מנטרלים פור טייק רייט וכל מה שאמרת, אז טאבולה נשאר די יציב.
נכון, אז אוטברן ירד, טאבולה יציב, אז עדיין טאבולה יותר טובה, אבל בפער הרבה הרבה יותר קטן ממה שנראה לפי הדוחות.
בהכנסות, אבל אוטברן יותר רווחית.
נכון, עכשיו מה שעוד יותר מעניין ש... שמבחינת רווחיות, אפשר להגיד שהאופי של כל מנכ״ל בא לידי ביטוי בתוצאות. אמרנו שסטין גולדה אוהב נרטיבים וסיפורים וצמיחה, וגלאי הוא יותר שמרן וסולידי. ובאמת זה אפשר להיות ברווחיות. למרות שטאבולה מכניסה יותר, הרווחיות שלה היא דומה לאוטברן ואפילו נמוכה. ולמה זה? כי מבנה ההוצאות של אוטברן הוא הרבה יותר רזה מטאבולה. זה אומר שהיא מוציאה הרבה פחות כסף על... מתכנתים, על שיווק ודברים כאלה.
יותר שמרן, פחות הרפתקאות, יותר רווח.
ודבר שני, תגמול המניות שהאוטברן מחלקת לעובדים, הוא הרבה יותר נמוך באופן יחסי משל טאבולה.
אוקיי. עכשיו, זה המצב הנוכחי, ובוא נשאל מה יקרה בעתיד. כאילו, מי ינצח? חברות די דומות. עכשיו תראו, המטרה שלנו בסוף היא להגיע למסקנה של האם יש פה הזדמנות השקעה באחת מהם, או מי יותר טובה, או מין משהו כזה. ואז נשאלת השאלה, האם לטאבולה יש יתרון טכנולוגי על פני אוטברן, או האם ההפך הוא הנכון?
נכון, כי כשאנחנו בוחרים השקעה, מה שחשוב לנו זה לא מה שקרה אחורה, זה נקדוטה, מה שאנחנו נעשה כסף רק ממה שיקרה בעתיד. נכון. אז חשבנו להבין מה יקרה בעתיד מבחינת הדינמיקה התחרותית ביניהן. כלומר, באמת, איך חברה אחת יכולה לנצח את השנייה? האם הטכנולוגיה שלה תהיה הרבה יותר טובה? אם אני עכשיו, אם טאבולה יודעת להתאים את הפרסומות בצורה יותר טובה מאוטברן, אז היא תניב יותר ערך לאתרי התוכן, ואז היא תקבל יותר עסקים. אז לכן הדבר שמאוד חשוב להבין.
ומתשאול של עובדים, אנשים שמכירים ועבדו ולקוחות וכאלה, נשמע שאין הבדל מהותי במוצר.
נכון, באמת, נראה שאין הבדל. ואם זה נכון שאין הבדל טכנולוגי, ושני המוצרים הם דומים, אז למה שחברה אחת... תתפוס פער על השנייה.
אז זה הגיוני שהם כזה אחד לצד השני, אחד יותר, אחד פחות וזה, אבל כאילו הגיוני שהם כזה יהיו לא צמד, לא חמד. אז בוא נדבר על אפשרות של תחרות חיצונית.
זהו, עכשיו עוד דבר שמעניין אותנו הוא הנושא מה שבאפט קורא לו מוט, בעברית חפיר.
חפיר, כן.
כאילו עכשיו, אוקיי, אמרנו ששתי החברות הן שולטות בתחום הזה, אבל זה משהו שצפוי להימשך בעתיד.
למה שגוגל לא תהרוס להם את העסק? גוגל רואה שזה ביזנס לכאורה טוב. היא אומרת, היא שולטת בלמעלה של הפרסומות, אז היא תיקח את הלמטה גם, מה הבעיה?
אז מסתבר שגוגל בעבר ניסתה ולא הצליחה, שזה די מוזר, למה שחברה כמו גוגל תיקשל בתחרות מול שתי חברות קיקיוניות כאלה במרכאות? אז מסתבר שמה שקורה, הוא שעבור גוגל העסק הזה של הלמטה הוא קטן מדי. מה זה אומר שהוא קטן מדי? אפשר להסתכל מונחי כסף. גוגל, יש לה הכנסות מאוד מאוד גבוהות, ומה ששתי החברות האלה ביחד מכניסות מהלמטה זה גרושים עבורה. ובשביל גוגל עכשיו להתחרות בשתי חברות כאלה שהן יציבות וותיקות עם חוזים, זה כרוך בזה שגוגל תשים הרבה כסף, וגם תשקיע הרבה תשומת לב ניהולית, תפנה מנהלים, תגייס עובדים, ודבר שהוא לא כל כך, הוא לא שווה לגוגל את כל ההתעסקות הזאת. זה ב... יש מושג, לא זוכר מתאבה אותו, באנגלית, בהשקעות, נקרא Riches are in the niches, משהו כזה.
כן, העושר הוא בנישה.
כן, שבאמת...
ומנגד חברות קטנות יותר, גם יש להם בעיה, כי לך תבנה את מה ששתי אלה בנו לאורך כל השנים האלה, לך תתחיל עכשיו להיכנס לזה, והם כבר מונופול.
יש שאלה שאני גם אומר בקורס, שאחד התרגילים הכי טובים לעשות, כשאנחנו בוחנים דברים כאלה, הוא להגיד, אוקיי, אם עכשיו אני עכשיו סטארט-אפ, בוא נגיד נמיין שאני סטארט-אפ, ואני רוצה עכשיו להתחרות בטאבולה ואוטברן, איך אני עושה את זה? אז אני קודם כל צריך לגייס הרבה כסף, אני צריך לפתח את כל הטכנולוגיה שלהם, ואני צריך להתחיל ללכת לכל מיני ויינט וכל מיני אתרים כאלה, ולגרום להם לבחור בי על פני האחרים. ולמה שהם יעשו את זה? הטכנולוגיה שלי כנראה תהיה פחות טובה. אף אחד לא מכיר אותי. הם לא יודעים אם אני אהיה מחר. אז זה באמת די קל להבין שלחברה קטנה יהיה קשה להתחרות בדבר הזה.
אוקיי, אז הגענו למסקנה שכנראה אין כרגע יתרון תחרותי לאף אחת. כנראה יש להם איזשהו חפיר, כי הגדולות והקטנות לא ינסו להתחרות בהם. השאלה גם, האם התחום הזה באיזושהי צורה יהפוך ללא רלוונטי? קשה לראות עד כדי כך רחוק בעתיד.
כן, אבל זה באמת דבר שיכול להדאיג, להטריד, כי הם בנויות על זה שאנשים יקראו בוויינט ומאקו, ונראה הגיוני שהתחומים האלה הם לא תחומים שצומחים, נכון? החבר'ה הצעירים כנראה כבר פחות גולשים באתרים האלה.
כן, בעתיד פשוט יקראו כתבות ש-AI מייצר וממציא הכל.
יכול להיות. אבל אפילו אם זה ירד, זה כנראה יקרה די לאט. וויינט ומאקו כנראה לא ימותו תוך 5 שנים. זה דבר שאי אפשר לדעת, כמובן. סביר שהוא יקרה, אם הוא יקרה, הוא יקרה בהדרגה.
אז אם יש בשר, אז אולי יש עוד בשר, מה שנקרא.
כן.
אוקיי, אז בוא נדבר על התמחורים שלהם. כי אני מבין שהם שתיהן לא רווחיות, אז אין מכפיל רווח. אז ה-next best thing הוא כנראה יסתכל מכפיל הכנסות בשביל לקבל אינדיקציה.
אמרנו קודם שהאודו יותר רווחית מטאבולה, אז קודם כל באמת בקורונה שתיהן הרוויחו. עכשיו הן לא רווחיות כל כך, אבל האודו מפסידה פחות מטאבולה, אז נגיד ככה. אבל באמת בגלל שהן לא רווחיות, אז קשה לדבר על מכפילי רווח, אז דרך נוכל לתמחר את שתיהן בצורה השוואתית, על ידי שימוש במכפיל מחירות.
שזה כמה החברה שווה חלקי ההכנסות השנתיות שלה.
נכון. שההיגיון הוא שככל שמכפיל המחירות גבוה יותר, ככה השוק אופטימי יותר לגבי העתיד של החברה ביחס לשנייה.
ואנחנו רואים שהוא אופטימי יותר לגבי טאבולה.
נכון, עכשיו פה המכפיל מחירות בין שתי החברות שעוד פעם אמרנו הן דואופול, הן פועלות בתחומים זהים, שתי ישראליות, אז הפערים במכפיל המחירות הן אסטרונומיים. מה זה אסטרונומיים? טאבולה היום נסחרת במכפיל מחירות של בערך 1.7, כלומר זה על כל דולר מחירות של טאבולה, השוק נותן לשווי של 1.7 דולר, ומכפיל המחירות של Outbrain הוא 0.4, בערך רבע מטאבולה, כלומר, השוק אומר שכל דולר המחירות של Outbrain שווה רבע היום מדולר המחירות של טאבולה. השוק הרבה יותר אופטימי לגבי השאלה, לגבי העתיד של טאבולה, מאשר הוא לגבי העתיד של Outbrain.
וזה מחזיר אותנו לתחילת הפרק. יש לנו כנס, ואדם סינגולדה טוען, שהמתחרים שלנו ראוי שיזהרו. לא כדאי להם להיכנס בכלל לתחום. הם יפסידו איפה שאנחנו מרוויחים. וזה נשמע שהוא רומז על זה שלטאבולה יש טכנולוגיה יותר טובה.
נכון, קודם אמרנו שדיברנו עם אנשים בתעשייה וזה, ואנחנו שמענו, אני דיברתי לא מעט עם עובדים של טאבולה, של Outbrain, עם לקוחות, והרושם שאני קיבלתי שאין הבדל כל כך בטכנולוגיה, אבל זה קצת מוזר, כי טאבולה משקיעה הרבה יותר בטכנולוגיה, היא יותר גדולה, זה דבר שהוא קצת מוזר שלא יתרון בכלל, וזה מתיישב עם מה שסינגולדה אומר בהתחלה ל-UBS, סינגולדה אומר ל-UBS, תשמעו, הטכנולוגיה שלנו הרבה יותר טובה מהתחרות שאני לא אנקוב בשמה. ולאוטברן אין סיכוי נגדנו.
אגב, מצריק פני עיניו, גם האוטברן טוענים שהטכנולוגיה שלהם יותר טובה.
נכון, עכשיו, כשהאוטברן מתראיינת, הם טוענים הפוך שהטכנולוגיה שלהם יותר טובה. ואז זה משאיר שאלה שהיא מאוד קשה. מי צודק? האם באמת טאבולה משאירה אבק לאוטברן, כמו שהיא טוענת? האם השניים? אז זה לא ברור, וזו שאלה שהיא חשובה בשביל להסביר את פער התמחורים, כי היום נראה שהשוק חושב שטאבולה היא הרבה יותר חזקה, אז זה חלק מהעניין, אבל לא כולו. דבר נוסף הוא שטאבולה הכריזה בשנה שעברה על עסקת ענק עם חברת יאו האמריקאית.
כן, יאו. אתם יודעים מה זה יאו, אם אחרת לא הייתם יודעים להשתמש באינטרנט.
כן, יאו, יאו סוג של, הדבר הכי קרוב באמריקה שיש לוויינט. הרבה מאוד אנשים צורכים את החדשות ביאו, הם מתחילים את השיטוט שלהם באינטרנט שם.
בעסקה הזאת יאו מקבלת בערך 25% מטאבולה. נעשית סטייק הולדר רציני.
נכון.
ונותנת לה את מלוא הבמה.
נכון, וטאבולה באמת בעצם משתלטת על כל שטחי הפרסום של יאו, והופכת להיות זאת שמוכרת אותם.
שזה נשמע כמו יאו רציני עבור טאבולה. מצד שני, אנחנו לא יודעים כמה זה רווחי לה, כי יכול להיות שהיא מכרה בנזיד עדשים.
נכון, אז טאבולה עושה מצגת גדולה על העסקה, וכהרגלו של אדם סינגולדה, הוא עושה נרטיב, סיפורים ותמונות יפים, מאוד, מאוד יפות לגבי העתיד של ימיהו, הוא מספר שאחרי, כשהוא יתמזג עם יאו, הם יהיו החברה השלישית, והתחרה עם פייסבוק וגוגל, וכל הדברים שכבר שמענו אותו אומר בעבר, אבל מה שחסר זה נתונים. אני פשפשתי, לא מצאתי בשום מקום, שטאבולה מספרת איך נראית העסקה עם יאו, כלומר, מה היה הטייק רייט, כלומר, הם סיפרו שהעסקה עם יאו תיתן להם מיליארד דולר הכנסות, שזה המון, ואנחנו יודעים מתוך המיליארד דולר הזה, כמה ישאר אצל טאבולה.
כן.
שזה חשוב, אבל החברה לא מספרת, וזה יוצר הרבה מאוד אי-וודאות לגבי איך תיראה העסקה הזאת.
מה שהופך את טאבולה לטיפה יותר ספקולטיבית. יש הרבה מקום לניחושים.
נכון. אבל אם אנחנו מסתכלים עוד פעם, אם אנחנו מסתכלים על הבדלי התמחורים, אנחנו רואים ששוק המניות היום הרבה הרבה יותר חיובי לגבי טאבולה מאשר על Outbrain, וזה אומר גם, אחד, שהשוק חושב שהטכנולוגיה של טאבולה טובה יותר, והיתרון ימשיך. ודבר שני, הוא חושב שהעסקה עם יאו תיתן לטאבולה יתרון מאוד מאוד משמעותי על פני Outbrain. וזה שאלה חשובה, למה שזה יקרה? אז אנחנו יכולים, זה לא דבר שהוא מנותק, כי באמת אם טאבולה תהיה הרבה יותר גדולה ותקבל את כל שטחי הפרסום של יאו, זה באמת יכול ליצור יתרון אמיתי מול Outbrain. למה זה? כי בוא נחשוב על זה, ככל שאני גדול יותר, אז יש לי יותר שטחי פרסום. מפרסמים יותר רוצים לעבוד איתי. יש לי הרבה יותר סוגי לקוחות גם, אז אני יכול להתאים דברים הרבה יותר רלוונטיים. אני אהיה שחקן גדול יותר. יש לי גם עוד יותר כסף להשקיע בטכנולוגיה לעומת המתחרה שלי. אז באמת עושה שכל שהעסקה עם יאו יכולה לתת קפיצת מדרגה לטאבולה. זה לא דבר שהוא מנותק.
אנחנו אמרנו שאנחנו בסוף ניתן דעה של אם יש הזדמנות כאן, מי מהן היא הזדמנות, זה שהשוק חושב את זה, זה זכותו. אבל בגישת ההשקעות שלך, אמיל, שאותה אתה מלמד בקורס שאתה פותח בקרוב, קורס ההשקעות, של ניתוח חברות, דוחות, אקסלים, תמחור, כל הדברים האלה שאתה עושה לפרנסתך, אתה מלמד באהבה, תמורת תשלום סמלי למדי, תשלום טוב, תשלום סביר, מחיר זה, והקורס הזה נפתח מתישהו בינואר, אז מי שמעוניין יש לינק למטה, גם של הפודקאסט, של הספוטיפיי, גם ביוטיוב, מי שמעוניין בקורס הזה, יש לנו מחסור שלישי בדרך, אז אני אומר, זה שהשוק חושב את זה is nice, אבל במתודולוגיית ההשקעות שלך, אתה מחפש איפה השוק טועה.
איך אנחנו עושים כסף בהשקעות? אנחנו עושים כסף כשאנחנו הולכים נגד השוק, ואנחנו צודקים. והדבר הזה הוא במידה רבה הסתברותי, למה אני מתכוון? מפער המחירים בין טאבולה לאוטברן, אפשר לראות שהשוק נותן הסתברות מאוד גבוהה, לכך שטאבולה תנצח בענק. משהו בנגיד 80%, 90%, סתם אני זורק. אם יתברר שהשוק אופטימי מדי וההסתברויות הן יותר כמו 50-50, או אפילו שיש הסתברות לא מבוטלת שהסטטוס קוו ימשיך והאוטברן תמשיך במצב שלה, אז מי שיעשה על אוטברן ירוויח הרבה מאוד כסף. כלומר, אם אנחנו עכשיו משקיעים באוטברן, ומסתבר שלטאבולה באמת יש יתרון בזכות יאו בכלל, אבל הוא קטן, למרות שלטאבולה יהיה יתרון, עדיין מי שישקיע באוטברן יעשה הרבה יותר כסף ממי שישקיע בטאבולה. ככה שהמשחק הזה הוא משחק של הסתברויות. עכשיו פה ראוי לציין שיש לנו עניין אישי במניות.
כן, זוכרים את הדיסקליימר שהיה? אז הניתוחים והערכות, הוא היה אותו בסוף? כן, שכחנו אותו. אז רק שתדעו שהניתוחים והערכות הם בגדר דעות בלבד. כל עושה במידה נמצא בשידור זה שימוש זאת על דעתו ועל אחריותו הבלעדית. אין לראות באמור המלצה ואו הזמנה לפעילות כלשהי. המידע המוצג אינו להשראה בלבד ואינו תחליף לייעוץ. יש לקחת בחשבון את הסיכונים הטמונים בהשקעות בניירות ערך, ואנחנו לא אחראים לסדים כספיים שעלולים להיגרם לאדם הפועל על דעת עצמו בעקבות התכנים שעולים כאן. אז אתה אומר שהאוטברן. סתם, סליחה.
אז מה שנראה לנו ש... אני לא יודע להגיד אם טאבולה צודקת או אוטברן, באמת העסקה של יאו תיתן לטאבולה יתרון עצום, אני לא יודע. אבל מה שלי נראה שבעקבות פער התמחורים המשמעותי, אני חושב שהסיכון היום בללכת על אוטברן הוא הרבה הרבה יותר נמוך מללכת על טאבולה.
Upside downside wise.
כן, upside downside הוא מאוד מוטה לטובת אוטברן.
לטאבולה יש הרבה ליפול אם נופלים.
נכון.
אם נופלים.
נכון, ונראה לי שביותר מצבי עולם הרווח ילך אל מי שישקע עם אוטברן לעומת טאבולה.
מה לגבי לונג שורט?
לונג שורט הוא דבר שחות מעניין פה, אבל באופן כללי, אם למישהו לא מקצוען, אני מאוד מאוד ממליץ לא ללכת על שורט.
כן, לונג שורט זה כשאתה בונה שהפער ביניהם ייסגר איכשהו.
נכון, והבעיה בשורטים שהרבה פעמים אפשר להפסיד שם את המכנסיים. ועוד בלונגים אפשר להפסיד רק את מה שהשקעת, בשורט אפשר להפסיד בלי הגבלה.
הלונג שורט הוא רעיון רק שהפער ביניהם רק יתרחב, זה בטוח. אם הפער ביניהם יתרחב, המניות ייפרדו אחת מהשנייה, ואכן התזה כאילו של סינגולדה נכונה, והאוטברן בדרך למטה וטאבולה בדרך למעלה, אז לונג שורט הוא רעיון ממש גרוע.
נכון. אבל לעומת זאת, אם מי שחושב שהפער ביניהם יצטמק, אז מי שילך לונג על אוטברן ושורט טאבולה יוכל לעשות פה כסף טוב, אבל זה באמת דבר שהוא מאוד מסוכן למי שלא יש מקצוע.
אוקיי, קיבלתם את הביף, מה שנקרא. אז טוב, אנחנו שמחים שהזנתם. יש לנו משהו להמליץ עליו? אני ממליץ לא להיות הרבה בטוויטר ובאינסטגרם ובטיק טוק, במיוחד לא בטיק טוק. כי היום הכל שטוף בדיכאון, זאת אומרת לא בדיכאון זה, בכל מיני מסרים אנטישמיים וכאלה. זה ההמלצה שלי לכם. יש טבע בחוץ, הוא כיף.
אני ממליץ תמיד להקשיב לאבי שטרן, בכל דבר ועניין.
תעשו סקי. ואם אתם אוהבים אותנו, אז תורידו אפליקציה בשם רלוונט, יש תוכנית, המאני הלאומי, תראו אותנו, אותי קצת יותר זמן, כי אני כזה מנחה, אבל גם הם מתבעל מדי פעם.
אני מופיע.
אני מופיע. כן, אז זה הפרסומת, רלוונט, המאני הלאומי. אם בא לכם, אנשים אומרים לי שזה אחלה.
אני גם אומר שזה אחלה.
כן, ומיד שם, אז הוא יודע מה אומר. טוב חברים, יאללה, שיהיה לכם מהנה. גם אמיל סבור שצריך להיות לכם מענה. תודה.
שיהיה לכם מענה גם.